טוב, השיעור של יום שבת של פרשת פנחס, פרק כ"ט, פסוק י"ב. עכשיו אנחנו לומדים כאן על הקורבנות שמקריבים בחג הסוכות. ובחמישה עשר יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני שבעת ימים. והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר, 13 אילים, 2 כבשים בני שנה, 14 תמימים יהיו. זאת אומרת, ביום הראשון לבד יש לנו 13 פרים, 2 אילים ו-14 כבשים. ומנחתם, סולת בלולה בשמן, 3 עשרונים לפר האחד, ל-13 פרים. 2 עשרונים לעיל האחד, לשני האילים. ויסרון ניסרון לכבש האחד, ל-14 כבשים. ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסקה. מה זה מנסקה? מה שכתוב פה, נסקה של מה? של עולת התמיד. פסוק י"ז. וביום השני פרים בני בקר 12, אילים 2, כבשים בני שנה 14, תמימים. ומנחתם ונסקיהם לפרים, לאילים ולכבשים במספרם כמשפט. אז פה הנסחים מוזכרים בנפרד לגבי הפרים, האילים והכבשים. אומר רש"י, ומנחתם ונסקיהם לפרים, פרי החג 70 הם כנגד 70 אומות שמתמעטים והולכים. מה כאן קשה לרש"י שרש"י מתייחס? רש"י אומר ככה: למה התורה חוזרת בכל הימים על כל הקורבנות בנפרד? ככה הם יכולים לחשוב שהתורה, בפשוט היינו אומרים שכל יום יש לו את הסדר קורבנות האישי שלו, אז יש לכאורה טעם לחזור על כל הקורבנות בנפרד. כמו שאם אתם זוכרים בפרשת נשוא, היה לנו את הקורבנות שהנשיאים הקריבו כל יום, אז חזרנו כל יום, אבל כל יום חזרנו על כל הפרטים עוד הפעם ממש על הכל. כן? אז אם היינו חוזרים פה על כל הפרטים ממש עוד הפעם, בכל יום היה כתוב הכל בנפרד, עוד הפעם, מנחתן, סולת, גלולת, שמן, 13 לפרק, אם כל זה היה חוזר עוד הפעם, היינו אומרים, למה זה חוזר עוד הפעם כל יום? כי כל יום יש לו את הכוונות שלו, וכל יום יש לו את הסדר שלו, אז חוזרים עוד הפעם. אבל פה מצד אחד אנחנו מביאים את הסדר של כל יום, אומרים שאם ביום הראשון היה 13 פרים, אז מה קורה ביום השני? 12 פרים, כן? ובצד שני, התורה לא חוזרת עוד הפעם, כמו בפסוק י"ד קודם, את הפירוט ששלושה עשרונים לפר ושני עשרונים לילה, למה התורה כותבת בפסוק י"ח, כותבת, כוללת את זה ביחד, ומנחתם ונזכיהם לפרים, לאילים ולכבשים, במספרם כמשפט. כמה אתה כבר יודע ביום הקודם? קשה כאן ממה נשך. אם אני כולל את הכל ביחד, סימן שאין כאן איזה ייחודיות לכל יום, אלא כל הימים זה חטיבה אחת שלמה. אז למה כל נשך? הימים בנפרד? אז אם זה חטיבה אחת שלמה, אז למה כל יום יש ירידה ביחס ליום הקודם? אם זה לא היה חטיבה אחת, אם הייתי אומר כל יום בנפרד, אז לא היה לי קושי למה כל יום יורדים, כי כל יום יש לו את החשבון שלו. אבל אם אני מצד אחד עושה את הכל כחטיבה אחת, אז בחטיבה אחת אנחנו יודעים שבדרך כלל בקורבנות הולך כלפי מעלה, למה פה כלפי מטה? אז אומר רש"י, נכון, זה חטיבה אחת, וביחד עם זה יש כל יום ירידה, ויש רמז בירידה. זה מה הסיבה שרש"י מתעכב ומסביר את זה, הוא אומר ככה: פרי החג 70 הם כנגד 70 אומות שמתמעטים והולכים, סימן כליה היא להם. אז מה היה יוצא? שהקורבנות הללו הם היו בעצם כליה לאומות העולם. אז מה, הקורבנות בדרך כלל זה משהו חיובי, ומה פה הקורבנות היה משהו שלילי? אומר רש"י, לא. ובימי המקדש, לכן גם רש"י מדגיש ואומר סימן כליה, זה רק סימן לכליה, מה הכוונה? בימי המקדש היו מגינים עליהם מן האיסורים. מה שבית המקדש היה קיים, כשהיו מקריבים את הפרי החג, זה היה להגן על הגויים. אבל בפועל, ביחד עם זה שזה היה להגן על הגויים, למה זה היה באופן של ירידה? זה סימן שבסופו של דבר לאומות העולם יש כליה. ולכבשים, הרי גם הכבשים כתובים בחטיבה אחת, סימן שעם כל הכבשים יש פה גם איזה רמז בחטיבה אחת של כל הכבשים. על מי זה מרמז? להגיד שזה על הגויים לא שייך, כי זה לא בירידה. הכבשים כל הימים היה אותו מספר. כמה כבשים היה? 14 כל הימים. ומצד שני התורה כוללת את כולם כחטיבה אחת. מהי החטיבה האחת של כל הכבשים? אומר רש"י, ולכבשים כנגד ישראל שנקראו סף זורה, והם קבועים. זה לא השתנה. כל הימים היה אותו מספר 14 כבשים. ומה רמז בדבר? אומר רש"י, מניינם 98. תצרף את כל הכבשים שכל הימים, תגיע למספר כולל של 98 כבשים, לחלות מהם 98 כללות שבמשנה תורה. כמו שבפרים יש למספר הזה סימן כליה, בעם ישראל זה גם סימן כליה, אבל בדיוק בכיוון ההפוך. אצל אומות העולם זה סימן כליה לחלות את הגויים, אצל עם ישראל זה סימן כליה אבל לחלות את הכללות מהם, כי יש 98 כללות במשנה תורה. בספר דברים יש לנו בפרשת אבות 98 כללות, אז ה98 כבשים שהקריבו בחג סוכות זה כדי לבטל את ה98 כללות מעם ישראל. עכשיו אומר רש"י, הרי למדנו כבר, רש"י אמר את זה בשיעור של יום שישי, שהנזקיהם שכתוב בסוכות, למי הוא מתייחס? מתייחס לקורבן התמיד. אומר רש"י, אבל למה כתוב בנזקיהם לשון רבים
ולא שינה?
וכאן, הנה, ביום הזה, ביום השני, בפסוק שנלמד עוד מעט, בפסוק י"ט, כתוב שם ונזקיהם לשון רבים ביום השני. אולי נקרא קודם את הפסוק, אחרי זה נראה את רש"י. הפסוק בפסוק י"ט אומר, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. מה זה ונזקיהם לשון רבים על עולת התמיד? אומר רש"י, בשני נאמר ונזקיהם על שני תמידי היום. ונזקיהם שכתוב פה ביום השני לשון רבים מתייחס לשני קורבנות התמיד שיש כל יום, אבל רק ביום השני כתוב ונזקיהם לשון רבים, למרות שכל יום יש שני כבשים קורבן תמיד, אבל רק ביום השני כתוב לשון רבים, כל שאר הימים כתוב לשון יחיד ונזקה. למה? אומר רש"י, ולא שינה הלשון אלא לדרוש. זה שביום השני התורה כתבה לשון רבים זה לא טעות חלילה, זה לשון רבים זה מתאים, כי יש שני כבשים, אבל יש כאן איזה רמז, התורה רוצה לדרוש כאן איזה דרשה. מהי הדרשה? כמו שאמרו רז"ל, בשני ונזקיהם, יש כאן מם מיותרת ביום השני, בשישי כתוב ונסחיה, יוד מיותרת, בשביעי שנראה עוד מעט כתוב כמשפטם, מם מיותרת. נתקח את האותיות שהן כאילו מיותרות, זה מם יוד מם, הרי כאן מים, רמז לניסוח המים מן התורה בחג. חג הסוכות זה החג שלא כמו בכל החגים שניסחו לקורבנות רק יין, חג הסוכות ניסחו גם יין וגם מים. אין פסוק מפורש בתורה שצריך לנסח מים, שבתם מים בססון, שמחת בית השואבה, כל העניין הזה, אין פסוק מפורש בתורה, אבל רמז בתורה יש, שבחג סוכות התורה כתבה שלוש אותיות שמם יוד מם, שזה מרמז לנו על העניין של המים. למה התורה רמזה את זה דווקא ביום השני, ביום השישי וביום השביעי? תורה יכלה לרמז את אותו דבר בימים אחרים של חג סוכות, למה דווקא ביום הזה? אז יש במפרשים, המרן מפראג אומר שיש בשיר השירים את הפסוק שמדבר על המים, כתוב מים רבים לא יוכלו לרבות את האהבה, אחר כך כתוב אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה בוז יבוזו לו. אומר המרן מפראג, בוז בית ואב זין, אלו הימים שהתורה מרמזת על המים. בית זה ביום השני, ואב זה בשישי, וזין זה בשביעי, זה הימים שהתורה מרמזת על. עכשיו הלאה נראה פסוק חף, וביום השלישי פרים השתי עשר, אלים שניים, כבשים לשנה 14 תמימים. מה זה השתי עשר? השתי עשר הכוונה היא 11 בשפה שלנו. פסוק כ"א, ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאילים, לכבשים, במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. וביום הרביעי, פרים 10, אילים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים, מנחתם ונזקיהם, לפרים, לאילים, לכבשים, במספרם כמשפט. ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. וביום החמישי, פרים 9, אילים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים, ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאילים ולכבשים, במספרם כמשפט. שעיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. וביום השישי, פרים 8, אילים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים, ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאילים ולכבשים, במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסחיה. זה היוד היתרה. פסוק למדבט, עכשיו על היום השביעי. גם פה יהיה אות מ"ם מיותרת. וביום השביעי פרים שבעה אלים שניים כבשים לשנה 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפטם. פה זה המם שדיברנו עליו קודם. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד מנחתה ונזקה. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים. אומר רש"י, עצרת תהיה לכם, מה הכוונה? הצורים בעשיית מלאכה. יש כאן מצוות עשה שלא לעשות מלאכה ביום השמיני של חג הסוכות. דבר אחר, עצרת, יצרו מלצאת, מלמד שטעון לינה. זאת אומרת שהאדם הזה שנמצא בירושלים בחג האחרון של סוכות, אז במוצאי החג הזה של סוכות הוא צריך ללון בירושלים. עצרת, מה תעצרו, תלונו עוד לילה. ומדרשו באגדה, יש מדרש באגדה שמסביר לנו מה זה הלשון עצרת תהיה לכם, והמדרש מתייחס גם למה שאנחנו אמרנו בפסוק למדבב, שהקורבן שהקריבו ביום השמיני הוא לא כמו הקורבנות הפרים שהקרבנו בימים הקודמים. בימים הקודמים היה הפרים כל יום הלך וירד. כמה פרים הקרבנו ביום השביעי? שבעה. ביום השמיני לא הולכים בסדר הזה והולכים לשישה, אלא אחד. פר אחד. אז רש"י במדרש הזה מסביר, אומר כך: לפי כל יומות הרגל הקריבו כנגד 70 אומות, וכשבאים ללכת אמר להם המקום, בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם, פר אחד, איל אחד, אילו כנגד ישראל. זאת אומרת, זה עם ישראל שהם עם אחד, גוי אחד בארץ, כנגדם הקריבו את הקורבן הזה של שמיני עצרת. התעכבו לי מעט עוד, ולשון חיבה הוא זה, כבנים הנפטרים מאביהם, והוא אומר להם, קשה עליי פרידתכם, עקבו עוד יום אחד. נכון, הפר, הרמז הוא בעיקר על הפר, הפר האחד. משל למלך שעשה סעודה וכו', ומה המשל? הממשל הוא שהוא אמר לעבדים שלו שיעשו לו סעודות, וכל העבדים הלכו לביתם, אז הוא אמר לידיד הכי טוב שלו, ביום האחרון, אתה תישאר עוד יום אחד, בוא נעשה בינינו עוד סעודה אחת קטנה. ככה כל העבדים, זאת אומרת כל האומות הולכים, עכשיו עם ישראל נשארים. כדאית במסכת סוכה. ובמדרש רבי תנחומה, במדרש רבי תנחומה אומר, לומדים פה דבר מעניין, לימדה תורה דרך ארץ, שמי שיש לו אכסנאי, אכסנאי זה לא אורח, אלא אדם שבא אליך לאכסניה והוא משלם על האכסניה שלו, יום ראשון מאכילו פתומות, ביום הראשון תיתן לו לאכול דבר מאוד טוב, למחר מאכילו דגים, למחר מאכילו בשר בהמה, למחר מאכילו קטניות, למחר מאכילו ירק, פוחת והולך כפרי החג. זאת אומרת, מה כאן העניין של הדרך ארץ? יכול להיות שהאחסנאי מתבייש להגיד לך שאין לו כסף, והוא מרוב בושה יקנה אצלך לחובות שלו, או שאולי יש לו כסף אבל תאכל לו את הכל, לא יישאר לו כלום. אז ביום הראשון תן לו, תציע לו את המאכל היקר, תלך ותפחת. אם הוא יבקש בדווקא את היקר אז תן לו אם הוא רוצה לשלם, אבל אתה מצדך תרחם על היכולת שלו ותלך ותראה. וזה לומדים מסדר הקורבנות שהתורה הולכת ופוחת. פסוק למד זין: מנחתם ונזקיהם לפר לעיל ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה, אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. זה פסוק סופי שמסכם את כל הקורבנות שהבאנו מההתחלה, מפסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמיני עצרת. אלה תעשו להשם במועדיכם, אומר רש"י, דבר הקצוב לחובה. כל מה שהבאנו עד פה זה חובה שצריך לעשות, לבד מנדריכם. מה הכוונה? אומר רש"י, אם באתם לדור קורבנות ברגל, אם אתה רוצה להביא נדר, תוספת, לא על החובה שלך, יהודי רוצה לנדור עוד קורבן, מצווה היא בידכם. יש מצווה לנדור תוספות ברגלים. או פירוש נוסף, מה התורה מתכוונת פה? נדרים או נדבות שנדרתם כל השנה, אדם שבמשך כל השנה נדר שהוא יביא קורבן לבית המקדש, תקריבום ברגל. זאת אומרת, תשתדלו בחג הראשון שאתם עולים לירושלים, תביאו את הנדרים והנדבות שלכם. שמה יקשה לו לחזור ולעלות לירושלים ולהקריב נדרה ונמצא עובר בבעל תה אחר. יש במסכת ראש השנה דעות אם זה רגל אחד או שניים או שלושה, או שלושה כסדרן. אבל יש לך הזדמנות ראשונה, יש לך מצווה מיד להביא. לא תעבור על בעל תה אחר רק שלא יעברו השלושה כסדרן, אבל אל תדחה מאיפה אתה יודע מה יהיה בפעם הבאה אם יהיה לך את האפשרות לעלות. ויאמר משה לבני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה. אחורה יש כאן קושי, מה זה ויאמר משה לבני ישראל? הרי אמרנו בתחילת השיעור של יום חמישי ששם הביא התורה את הציווי הראשון להקריב את הקורבנות, אז כתוב וידבר השם אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת עליהם. אז ברור שאם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לומר, אז ודאי שמשה רבינו קיים את הציווי. אז הפסוק הזה ביום המשה הוא לכאורה מיותר, בכלל לא צריך לכתוב אותו. למה אתה רבה צריך לכתוב היום המשה? אומר רש"י להפסיק העניין, דברי רבי ישמעאל, זה בא להפסיק בין פרשת פנחס לפרשת מטות. איך מתחילה התורה את הפרשה הבאה, פרשת מטות? וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר שציווה השם. אילו התורה לא הייתה כותבת פה את הפסוק הזה והייתה מיד מתחילה בפרשת מטות וידבר משה, היינו חושבים שמשה רבינו שמע אמנם מהקדוש ברוך הוא את הציווי של הקורבנות, אבל מה הוא אמר ליהודים? הוא עבר מיד לעניין הבא. אז התורה באה להפסיק, תדע לך שלפני שאמרת העניין הבא, אז ביום המשה לבני ישראל ככל אשר ציווה השם. לפי שעד כאן דבריו של מקום, עד פה הרי היה רק וידבר השם אל משה, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, ועוד לא אמר לנו, אמר לנו התורה שמשה רבינו סיפר את זה ליהודים. ופרשת נדרים מתחילת בדיבורו של משה, אילו פרשת הבאה לא הייתה מתחילה בוידבר משה, אלא היה מתחיל בעניין אחר, והיה לנו ספק שמשה רבינו העביר את הדברים. אבל מכיוון שהפרשה הבאה מתחילה במילים וידבר משה, והוא אומר משהו אחר, הוא צריך להפסיק תחילה ולומר שחזר משה ואמר פרשה הזו לישראל, שאם לא כן, יש במשמע שלא אמר להם זו, אלא בפרשת נדרים התחיל דברה. וכאן עוד צריך להוסיף ביור, מה פירוש, יעלה על הדעת שמשה לא אמר להם? איך היינו מעלים על הדעת שמשה רבינו דילג על ציווי מפורש שהיה לו מהקדוש ברוך הוא? גם אם לא היה כתוב את הפסוק הזה, היינו חושבים שמשה רבינו לא אמר את זה? אלא היינו חושבים שמשה רבינו אמר את זה לכהנים, כי הכהנים הם אלה שהם צריכים לעשות את הקורבנות האלה, מה זה שייך לכל ישראל? והיה התורה ואומרת ויום משל בני ישראל, הוא אמר את זה לכל בני ישראל ולא רק לכהנים, הוא אמר את זה לכולם ככל כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם. יש להאריך עוד בזה אבל...